כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, י' במנחם אב תשע"ו, מוצאי תענית תשעה באב נדחה, מסכת בבא קמא, דף ע"ה. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי יום את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ירמיהו הנביא חותם את מגילת איכה בקרינו ושנינו ביום צום תעניתנו, עם הבקשה, עם התחינה, עם התפילה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ובמוצאי התענית, בקידוש הלבנה ובברכת הלבנה, התפללנו ויחלנו שהם, אנחנו, עתידים להתחדש כמותה, ולהיות עתידים במהרה בימינו ליום הגדול הזה, ביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש השלישי. אמן כן יהי רצון. בשמחת התורה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור, ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. וכתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום, בשיעור דפינו היומי, אנו פותחים את שיעור הדף היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהיה בערב שבת חזון. אז למדנו את דפים עין ג' ועין ד' ממסכת בבא קמא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. כעת נשיף תשובות על השאלות הללו. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן כשהוזמו העדים שהעידו על הגניבה והטביחה, הרי הם משלמים הכל. הרי אם עד זומם למפרע נפסל, הרי הם פסולים בשעת עידות הטביחה. והתשובה היא, כשהעידו בבת אחת על הגניבה והטביחה. שאלה שנייה, מה כוונת רבי יוסי שבעידות אחת, אם הוזמו על התביחה, בטלה גם עידות הגניבה? התשובה, שאם יעידו בבת אחת על הגניבה והתביחה, נפסלו שתיהן. שאלה שלישית, מה טעמו של תנא קמא החולק על רבי יוסי? התשובה היא, או משום שעת זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, או משום שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי. שאלה רביעית, האם סובר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי? התשובה, בכדי שאלת תלמיד לרב לאו כדיבור דמי, ובכדי שאלת רב לתלמיד, כדיבור דמי. שאלה חמישית, מה ההלכה בעניין של תוך כדי דיבור? התשובה נמצאת בתוספות שאומר, שאף בכדי שאלת תלמיד לרב הוא כדיבור, והמקור לכך, מברייתא ושלא כסוגייתנו. שאלה שישית, עדים שהוכחשו לבסוף הוזמו, בעידות מיטה, מה דינם ומדוע? התשובה, אומר רבא שנהרגים, ומשום שהחשה תחילת הזמאי. שאלה שביעית, כיצד ביאר רבי את הנאמר בברייתא שמעידו בפלוני שהפיל שן עבדו וסימי עינו ואוזמו, משלמים דמי עין לאדון ולא דמי כולו של העבד? התשובה, כשגם המזימים מודים בחבלה, אלא שהם הופכים את הסדר, ונמצא שאינו צריך ליתן אלא דמי שן, ואילו הזוממים רצו לחייבו דמי עין. שאלה שמינית, לפי מה שנתבאר בדברי הברייתא הזו, באילו אופנים בכל זאת צריכים לשלם דמי כולו? התשובה, כשלפי עדות המזימים נעשה מעשה זה אחר עדות המוזמים, או אפילו שבשעה שעידו המוזמים עוד לא עמד בדין ונתחייב לשחרר את עבדו, כיוון שבזה נמצא שזממו לשחררו בלא שחייב כן. שאלה תשיעית, כיצד אפשר לבאר את דברי הברייתא הזו באופן אחר, ואיזה דין מוכח מכך? התשובה, בג' כיתות, שהעידו שניים שהפיל שינו וסימי עינו ופסקו על פיהם, ואחר כך העידו שניים שסימי עינו והפיל שינו, ואחר כך באו שניים והזימו את הראשונים. ובזה מוכח שהחשה תחילת הזמאי. שאלה אחרונה, מדוע אין לבאר שגם אם סימי עינו והפיל שינו של עבדו, יוצא בשניהם לחירות ואינו משלם לו כלום? התשובה, משום שכתוב תחת עינו, תחת שינו, ללמד שתחת עינו או שינו, ולא עינו ושינו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים עין ג' ועין ד' אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת חזון שיעורנו הקודם, וכעת החי ורעי מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, מוצאי עשרה באב תפשין עין וב, מוצאי צום תשעה באב נדחה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף עין ה' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ד' עמוד ב', מן המשנה המצויה במרכז העמוד, 22 שורות לפני סוף הדף. משנה הפותחת במילים, גנב על פי שניים, וטבח ומחר על פי עד אחד. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס, בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף עין עמוד א' נתבארו האופנים שגנב חייב גם בתשלומי ארבעה וחמישה. המשנה שלפנינו מבארת אופנים שגנב חייב כפל על הגניבה, ופטור מתשלומי ארבעה וחמישה על התביחה והמחירה, אם הוא ביצע בדבר הנגנב. וכך אומרת המשנה בדף עין ד' עמוד ב', גנב שור עושה על פי שניים, שני עדים העידו שהוא גנב, וטבח ומחר על פי עד אחד, שחט ומחר אותם, את השור עושה, על פי עד אחד שעד אחד העיד שהוא טבח ומחר, או על פי עצמו, שהודה הגנב בעצמו שטבח ומחר את השור או את עשה, משלם תשלומי כפל על הגניבה, שהרי העידו עליה שני עדים, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה על התביחה ומחירה. זאת מאחר, ולא העידו עליה שני עדים, והטעם, לפי שאם העיד עד אחד, הרי אין עד אחד מחייב ממון. ואם הגנב הודה על פי עצמו, הרי הוא מודה בכנס ופטור, ותשלומי ארבעה וחמישה הם כנס, לכן הוא פטור מהם. מונה עכשיו המשנה אופנים נוספים שחייב בהם הגנב על הגניבה ופטור על התביחה ומחירה. גנב שור עושה וטבח אותו בשבת במזיד, והתחייב מיטה בבית דין כדין השוחט בשבת, שהרי אחת מלמתת אבות מלאכה אסורות בשבת היא השוחט, כאמור במשנה במסכת שבת דף עין ג' עמוד א', וכל העושה אחת מהמלאכות בשבת במזיד, בעידים ובהתראה, חייב סקילה. או שגנב שור עושה וטבח אותו לעבודה זרה, והטובח לעבודה זרה חייב מיטה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק יוטט, זובח לאלוהים יוחרם, כלומר ימות, ומיטתו בסקילה, שנאמר וסקלתם באבנים, ומתו. או אומרת המשנה שגנב שור עושה משל אביו ומת אביו, ואחר כך, לאחר שירש הגנב את אביו עם אחיו, טבח ומחר את השור או עשה. ונמצא שלא טבח את כולו באיסור, שהרי גם לא יש חלק בו עכשיו, מחמת שירש את אביו. או שגנב שור עושה והקדיש אותו לקורבן באופן שההקדש חל, וכגון שהקדישו לאחר יאוש הבעלים. שיש כאן עם ההקדש יאוש ושינוי רשות, ואחר כך טבח ומחר, ונמצא שטבח ומחר את של הקדש ולא את של הבעלים. בכל אילו האופנים אומרת המשנה, משלם הגנב תשלומי כפל על הגניבה, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה על התביחה והמחירה. והטעם, בטבח בשבת או לעבודה זרה פטור, משום שכל המתחייב מיטה מחמת מעשה שעשה, אינו חייב בתשלומים החלים עליו, באותה שעה. ואף על פי כן הוא חייב לשלם על הגניבה כפל, זאת מאחר, ובשעה שגנב, לא התחייב עדיין מיטה. וכגון שגנב ביום חול, ורק התביחה הייתה בשבת. או כגון שגנב באופן שלא חילל את השבת, שהגביע את הגניבה וקנה אותה, ורק אחר כך הוציאה מרשות הבעלים. ונמצא שחיוב הכפל חל, לפני שהתחייב מיטה. כאשר גנב מאביו ומת האב, וירש הגנב עם אחיו, גם כן פטור, משום שלא חייבה התורה, אלא את התובח או מוכר את כולו באיסור, והגנב הזה יש לו חלק בו. וכשהקדיש את הגניבה, ואחר כך טבח ומחר פטור, משום שאין חיוב תשלומי 4 ו-5 להקדש. ובמסכת בבא מציע בדף נ"ז עמוד ב' מבואר שהדין הזה נלמד ממה שנאמר בחיוב כפל בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', ישלם 2 לרעהו, משמע שלרעהו משלם כפל ולא להקדש. ומכיוון שבכל תשלומי 4 ו-5 בתובח ומוכר כלול גם תשלום הכפל, ומכיוון שפטור על הכפל, נמצא שאינו מתחייב אלא 3 ו-4, ולא חייבה התורה אלא 4 ו-5. כאמור, 4 ו-5 שמשלם תובח או מוכר על שור ושה, שבתוכם כלולים גם תשלומי הכפל. מסיים את המשנה ואומרת, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם, דהיינו קודשים שהקדישם ונגנבו או נאבדו, שחייבים הבעלים להפריש אחר תחתיהם, כגון שנדרו ואמרו, הרי עליי קורבן, והפרישו את הבהמה הזו, משלם תשלומי 4 ו-5, חייב הגנב בתשלומי 4 ו-5, כשטבח אותם, ושאין חייב באחריותם, אבל קודשים שאין הבעלים חייבים להפריש אחר תחתיהם, כשנאבדו או נגנבו, וכגון שבשעה שנדרו אמרו, הרי זו קורבן, פטור הגנב מתשלומי 4 ו-5. ונלמד בגמרא לקמן בדף עין וו עמוד א', שרבי שמעון אינו חולק על תנא קמא במה שאמר במשנה כאן, שהגונב הוא מקדיש ואחר כך טבח פטור מתשלומי 4 ו-5. אלא הוא חולק על דין אחר שאמרו חכמים במקום אחר, שהגונב בהמת הקדש מבית הבעלים, פטור מתשלומי כפל ומתשלומי 4 ו-5. משום שנאמר וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. על זה חולק רבי שמעון ואומר שקודשים שחייב באחריותם חייב, משום שאין בכלל וגונב מבית האיש, הרי הוא חייב באחריותם. ורק אם אינו חייב באחריותן, אז הוא פטור. זוהי המשנה שלנו בדף עין דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על מה ששנינו במשנה, שאם טבח או מחר על פי עד אחד, אינו משלם 4 ו-5. שואלת הגמרא פשיטה, הדין הזה פשוט הוא, שכן עד אחד אינו יכול לחייב ממון. ונשאלת השאלה, למה הוא צריך התנא לשנות את הדין הזה במשנה? נציין שלעומת זאת, מה ששנינו במשנה, שעל פי עצמו פטור מתשלומי 4 ו-5, יש בו חידוש, שהמודה בכנס פטור. ולכן הגמרא מקשה רק על טבח ומחר, על פי עד אחד. מדוע צריך להשמיע לנו את החידוש הזה? הרי פשוט הדבר שעד אחד לא יכול לחייב ממון. מתרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה והשיבו, הקא משמע לן, משמיע לנו התנא במשנה את הדין הזה, כי יש בו דבר חידוש, שהמודה על פי עצמו שפטור מלשלם, דומיה הוא דומה דעל פי עד אחד, באותו אופן שפטור משעד אחד מעיד בו. ולכן, מה על פי עד אחד? כשם שהפטור באופן שעד אחד מעיד בו, כי אתי עד אחד, כאשר יבוא אחר ויצטרף אל העד האחד, מצטרף בהדי ומחייב, מצטרף הוא עם העד הראשון, ומתחייב לשלם, כשיטת רבי יהושע בן קורחה במסכת סנהדרין דף למד עמוד א', שבידין מקבלים דברי עד אחד היום, ולמחרת דבריו של עד שני, ומצרפים עדותם לעדות אחת, על פי עצמו נמי, כך גם כאשר מודה בעצמו ופטור מלשלם, כי עתו עדים מחייב, כאשר יבואו העדים אחר כך ויעידו בו, יתחייב לשלם על פיהם של העדים. בכוונת המשנה בזה, התנה של המשנה רוצה להשמיע לנו, לאפוקי מדי רבונה אמר רב, להוציא מדינו של רבונה בשמו של רב שאינו סובר כך. לאמר רבונה אמר רב, לעיל בדף י' עמוד ב', עמודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. לפיכך משמיע לנו התנה במשנה, שהוא חייב, למרות שהוא הודע, שטבח או מחר את דבר הגניבה ולכאורה מודה בכנס אמור להיפטר מתשלומי כנס, במקרה שבאו העדים לאחר הודעתו, מקבלים את עדותם ומחייבים אותו בכנס הזה. זה מה שרצה להשמיע התנא במשנתנו, בכך שהוא אמר שאם טבח או מחר על פי עד אחד, אינו משלם תשלומי 4 ו-5. כדי לומר לנו שאם יבואו שני עדים אפילו אחר הודעתו של הגנב בדבר התביחה והמחירה, הוא ישלם 4 ו-5, וזה לא כמו דינו של רבונה בשמו של רב, של המודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור מלשלם את הכנס. דנה הגמרה עכשיו בדברי רב, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. אומרת הגמרה גופה, אמר רבונה, אמר רב, אמר רבונה בשמו של רב, מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. אי טבעי הקשה רב חיסדה לרבונה על דבריו מברייתא. שנינו בברייתא מעשה ברבן גמליאל שסימה את עין תווי עבדו. רבן גמליאל היה עבד כנעני בשם תווי, ורבן גמליאל סימה את עינו. והיה רבן גמליאל שמח שמחה גדולה על כך, מפני שתווי עבד כשר היה. ורבן גמליאל חפץ היה לשחררו, אלא שלא היה יכול לשחררו, מכיוון שהמשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק מבב, לעולם בהם תעבודו. עכשיו שסימה את עינו, יצא תווי לחירות, שהרי עבד כנעני יוצא לחירות כשרבו מסמה את עינו, ולכן שמח רבן גמליאל. במסכת ברכות בדף ט"ז עמוד ב' מסופר שכשמת תווי, קיבל עליו רבן גמליאל תנחומים, מפני שאמר, אין תווי עבדי כשאר כל העבדים, כשר היה. ובמסכת סוכה בדף חף עמוד ב' מובא, שהיה תווי תלמיד חכם. במסכת יומא בדף פז עמוד א' נאמר שהיה ראוי להיסמך, ובתלמוד הירושלמי במסכת העירובין מובא, שהיה מניח תפילין. במדרש שוחר טוב, כתוב, אמר רבי אלעזר בן עזריה, ראוי היה שרבן גמליאל ותווי יסבו בסעודה, והוא, הכוונה לרבי אלעזר, ישמש אותם. מכל המקומות הללו אנחנו רואים שתווי, העבד הכנעני של רבן גמליאל, כשר היה. מספרת הגמרא מצאו, פגש רבן גמליאל לרבי יהושע, אמר לו, אי אתה יודע שתווי עבדי יצא לחירות? האין אתה יודע שתווי עבדי יצא לחירות? אמר לו, שאל אותו רבי יהושע, למה? למה הוא יצא לחירות? אמר לו רבן גמליאל, מפני שסימיתי את עינו. אמר לו רבי יהושע, אין בדבריך כלום לפסוק על פיהם שיצא תווי לחירות. זאת מפני שכבר אין לו עדים. אין לך עדים שסימת את עינו, אלא רק מפיך אנחנו יודעים זאת. וכיוון ששחרור העבד בסימוי עין הוא כנס, והמודה בכנס פטור, לפיכך לא יצא תווי לחירות על פי הודעתך. והפני שלמה מבאר שגם רבן גמליאל סבר שהמודה בכנס פטור, אלא שהוא סבר שהמסמה אין עבדו ומודה אינו פטור מדין מודה בכנס, כיוון שהעבד יוצא לחירות מיד בשעה שיסתמה. או שרבן גמליאל רצה לצאת ידי שמיים וסבר שהמודה בכנס ורוצה לצאת ידי שמיים כן צריך לשלם. או כיוון שההודעה גרמה לכך שיוצא בה העבד לחירות, יש גם חוב לעבד שנאסר בשפחה וחייב בכל המצוות. לכן זה לא דומה לכל מודה בכנס, וממילא במקרה הזה הוא משוחרר. מסיים רב חיסדה עכשיו את קושייתו ומדייק מדברי הברייתא, שרק משום שלא היו עדים, לא יצא העבד לחירות. יש לו עדים, אבל אם באו עדים, אפילו שכבר הודה רבן גמליאל, הוא היה חייב לשחרר את עבדו. כי אם היה רבן גמליאל פטור, אף אם יבואו עדים אחר כך, היה רבי יהושע צריך לומר לו, אין בדבריך כלום, שהרי לא באו עדים. והיות ורבי יהושע לא הוסיף את התוספת שהרי לא באו עדים, משמע, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, חייב. קשה על רבונה שאמר שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. אמר לי, מיישיב רבונה לרב חיסדה על הקושייה הזו, שייני רבן גמליאל דלא בפני בית דין עודי. שונה המעשה שהיה עם רבן גמליאל, כיוון שרבן גמליאל לא הודה לפני בית דין, אלא בפני רבי יהושע הוא הודה. והמודה בכנס אינו פטור, אלא כאשר הודה שלא בפני בית דין. אבל אם הודה בפני בית דין, אפילו יבואו אחר כך עדים לחייבו, הוא פטור. ובביאור החילוק בין המודה בכנס בפני בית דין למודה שלא בפני בית דין, כותב תרומת הקרי, שסיבת הדבר שכל מודה בממון מתחייב בהודעתו, זה מדין שוויה נפשי חתיכה דאיסורה. דהיינו, שבידו של אדם לאסור על עצמו דבר שמותר לו מעיקר הדין. ואף בממון, הרי הוא מחייב את עצמו לשלם, אף על פי שיתכן, והוא פטור מעיקר הדין. ומטעם זה המודה בכנס פטור, מאחר ואין אדם יכול לחייב את עצמו בכנס, אלא על פי בית דין. ולפיכך, אם הודע בפני בית דין ששם הוא המקום הראוי לחייבו בכנס, לולי שהמודה בכנס פטור, אז מועילה הודעתו לפוטרו, אפילו אם יבואו עדים אחר כך. אבל אם הודע שלא בפני בית דין, שאין זה המקום הראוי לחייבו, ונמצא שאפילו אם המודה בכנס היה חייב, לא היה מתחייב בהודעה הזו, לא מועילה ההודעה הזו לפוטרו. אם יבואו עדים אחר כך, יהיה חייב. שואלת הגמרא, והרבי יהושע אב בית דין אבא. רבי יהושע היה אב בית דין, ואם כן הודעתו של רבן גמליאל כן הייתה לפני בית דין. מדרצת הגמרא, שלא בבית דין אבא קאי. רבי יהושע לא היה בבית דין בשעה שהודה רבן גמליאל לפניו, וגם לא היו עם הדיינים נוספים שיחשבו כבית דין, אלא בשוק היה הדבר. ואילו המודה בכנס אינו פטור, אלא אם כן הודה בפני שלושה דיינים ובבית דין. העמדנו את הברייתא בשיטת רבונה, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. כעת בדף ע"ה עמוד א', מקשה הגמרא מברייתא אחרת, ממנה ניתן להבין שהברייתא הראשונה חולקת על רבונה. שואלת הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת שרבי יהושע הישיב לרבן גמליאל תשובה אחרת, וכך הוא אמר לו, מה שאמרת שתבי העבד יצא לחירות, אין בדבריך אילו כלום. זאת מפני שכבר עודית והמודה בכנס פטור. ומלשון זו שהישיב רבי יהושע שכבר עודית, משמע שאפילו יבואו עדים אחר כך, פטור. מה אליו? תנאי. מסתבר שהתנאים שבשתי הברייתות נחלקו בדין הזה. האם המודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור או לא? תנא בברייתא הראשונה דאמר שרבי יהושע השיב לרבן גמליאל, אין בדבריך כלום מפני שכבר אין לך עדים. ומשמע מכך שאם היו באים עדים לאחר שהודה היה חייב, סבר, התנא הזה סובר שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, חייב. תנא, והתנא שבברייתא השנייה דאמר שתשובת רבי יהושע הייתה, אין בדבריך כלום מפני שכבר הודית, ומשמע שאף אם יבואו עדים עכשיו, שוב אין לחייבו, סבר אותו תנא שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. לכאורה, יש לנו שתי ברייתות, שני תנאים שחולקים האם המודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור או חייב. משיבה הגמרא ואומרת, לא, לא נחלקו הברייתות בדין הזה. ודקו לאלמה, שתי הברייתות סוברות שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור, כרבונה. ובהק המפלגי, בזה נחלקו הברייתות. תנא, תנא שבברייתא הראשונה דאמר שכבר אין לך עדים, סבר, שרבי יהושע חוץ לבית דין אבא. מחוץ לבית הדין היה בשעה שהודה לפניו רבן גמליאל. לפיכך, אם יבואו עדים אחר כך, יהיה חייב משום שאין הודעה זו נחשבת כלל. ואך תנא, תנא שבברייתא השנייה דאמר שכבר הודית, הוא התנא הזה סבר שרבי יהושע בבית דין אבא. הוא שעה בבית דין בשעת ההודעה. ומכיוון שכך, אף אם יבואו עדים אחר כך, שוב אי אפשר לחייבו, כי המודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. ויהיה עכשיו הגמרא מחלוקת המוראים, בדין מודה בכנס ואחר כך באו עדים. איתמר נאמר, מודה בכנס מי שעודה שעשה דבר שחייבה בו התורה תשלום כנס, ואחר כך באו עדים ועידו שעשה את אותו מעשה. מה דינו? רב אמר שהוא פטור מתשלומי הכנס, ושמואל אמר שהוא חייב. מבאר את הגמרא את טעמו של רב. אמר רב בר אילאי, מהי טעם עדי רב? מהו טעמו של רב? שהמודה בכנס פטור, אפילו אם באו עדים אחר כך, משום שנאמר בתורה בעניין חיוב כפל, וכפל הוא כאמור כנס, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא וידו הגניבה, מישור עד חמור עצה, חיים שניים ישלם. ודרש רב, אם ימצא בעדים, אם הוברר הדבר בעדים שהייתה גניבה, אז תימצא בדיינין, אז הדיינים יחייבו אותו בתשלום כפל, פרט למרשיע את עצמו, למעט אופן שהדבר, דבר הגניבה, הוברר על פיו, שעודה בכך והרשיע את עצמו, שאין הדיינים מחייבים אותו כפל. אלא שלכאורה קשה, למה לי, מדוע לי לדרוש כן מהפסוק, ימצא תימצא, והרי מאשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו נפקה. אנחנו לומדים זאת כבר מפסוק אחר, שכן משמע מהפסוק אשר ירשיון, שרק כאשר הורשע גנב על ידי הדיינים, דהיינו על פי העדים הוא חייב לשלם כפל, אבל המרשיע את עצמו לפני שבאו העדים פטור מכפל, אלא ממה שנאמרו שני פסוקים בעניין הזה, שמע מינה, הוכחה מכך, שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים, פטור. שכן מפסוק אחד נלמד שהמודה בכנס פטור אם לא באו העדים, ומהפסוק הנוסף נלמד שאפילו אם באו העדים אחר כך, הוא פטור. ובביור שיטת רב נאמרו שני דרכים. האור שמח והצופנת פענח מבארים, שרב סובר שעצם ההודעה פותרת, ולכן אפילו באו העדים אחר כך אינו מתחייב שכבר הודע ונפטר. האבן האזל מבאר שלא כנסה התורה אלא בזמן שהחייב אינו מודה בדבר. ואת זה לומדים מהפסוק אם מצא תימצא בעדים, כלומר שהדבר צריך להתברר על ידי עדים. ואין ההודעה סיבה לפותרו, אלא שחסר תנאי בעצם החיוב, ולכן אפילו אם באו עדים אחר כך הוא פטור מן הטעם הזה, כי לא נשלמו התנאים לחייבו כנס. אומרת עכשיו הגמרא ושמואל, שחולק על רב וסובר שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, אמר לך, הוא ישיב לך על רעייתו של רב, ההוא, הפסוק ימצא תימצא, הוא אינו מיותר, אלא מבאי אלה הוא נצרח לדעתו של שמואל לגנב עצמו, ללמד שגנב חייב בתשלומי כפל על כל דבר שגנב, כדתנה דבי חזקיה, כפי ששנה התנה בבית מדרשו של חזקיה, שדרש לעיל בדף סמך ג' עמוד ב' מן הפסוק הזה, חיוב כפל בגנב עצמו. אם כן, יוצא שנאמר רק פסוק אחד, אשר ירשיון אלוהים כדי ללמד שהמודה בכנס, פטור. לפיכך אינו פטור, אלא באופן שלא באו עדים אחר הודעתו, אבל אם באו עדים אחר הודעתו של הגנב, הוא יהיה חייב לשלם כפל. איטיבי רב לשמואל, רב מקשה לשמואל, ממשנה במסכת שבועות דף ממתת עמוד א', אבל קושיית הגמרא כאן היא מברייתא, כי לכמן מביאה הגמרא שרב לזר ברב שמעון חולק, ואילו במשנה במסכת שבועות לא נשנו דבריו של רב לזר ברב שמעון. מכאן מוכיח התוספות לכמן בדף ע"ה עמוד ב' דיבור המתחיל ברייתא, שקושיית הגמרא כאן של רב על שמואל זה מברייתא. אם כן, איטיבי רב לשמואל שנינו בברייתא, אם ראה גנב עדים שממשמשים ובאים מתקרבים לבית דין לעיד עליו, וקדם ואמר לבית דין אכן גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי, אינו משלם אל הקרן בלבד. וזאת מאחר והודע על הגניבה, אף על פי שהודע מחמת שראה את העדים שבאים להעיד נגדו, פטור מתשלומי כפל כדין המודה בכנס שפטור. ומכיוון שפטור מתשלומי כפל, פטור גם מתשלומי ארבעה וחמישה. ואף על פי שלא הודע בהם, משום שהתורה חייבה רק תשלומי ארבעה וחמישה. ומכיוון שהוא פטור מכפל, אין כאן אלא תשלומי שלושה וארבעה, ותשלומי שלושה וארבעה לא חייבה התורה. הוא משמע שכך הוא הדין, אפילו אם אכן באו עדים אחר כך שגנב וטבחו מחר, שפטור מלשלם. קשה על שמואל שאמר שמודה בכנס, ואחר כך באו עדים חייב לשלם. אמר לי, מתרץ שמואל את קושיית רב, אחא במאי עסקינן בברייתא הזו במה מדובר? כגון שחזרו עדים לאחוריהם. אותם עדים שראו אותם מתקרבים לבית הדין להעיד כנגד הגנב, חזרו בהם העדים ולא באו לבית דין להעיד. ואכן המודה בכנס ולא באו העדים אחר כך, פטור מלשלם. ומציין הראב"ד שלפי זה צריך לומר שאומנם אותם עדים שחזרו בהם לא העידו על הגניבה, אבל על התביחה שטבח הגנב את הגניבה, כן באו העדים להעיד, כי אם לא באו העדים גם לא על התביחה, פשוט שהוא פטור. לא צריך להשמיע לנו את זה. חוזר רב ומקשה על שיטת שמואל שכאמור סובר המודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב. ועמיד איתני סייפה, מזה ששנינו בסוף הברייתא שעכשיו הגמרא הביאה, שרבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר שגם לאחר שהודע גנב ונפטר אם יבואו עדים ויעידו ויחייבוהו, מכלל מתוך דבריו אתה למד, דתנא קמא סבר לא, תנא קמא שחולק על רב לזר ברב שמעון, וסובר שהגנב נפטר בהודעתו, סובר שאין העדים יכולים לבוא ולהעיד בבית דין לאחר שהודע הגנב, מאחר שהמודה בכנס פטור, אפילו אם באו העדים אחר כך. אמר לי שמואל, השיב שמואל לרב, אכן מדברי תנא קמא קשה, על שיטתי שלי שמואל שסובר, שהמודה בכנס ואחר כך באו העדים חייב. אבל, לאו איקר רב לזר ברבי שמעון דקאי קבתי, האם אין את שיטת רב לזר ברבי שמעון באותה ברייתא שסובר כמוני ואומר שאם באו עדים לאחר מכן והעידו נגד הגנב שמחייבים אותו לשלם כפל? אם כן, אנא דאמרי כרב לייזר ברבי שמעון. אני שאמרתי שהמודה בקנס ואחר כך באו עדים חייב, כרב לייזר ברבי שמעון אמרתי את הדברים. מבררת הגמרא כיצד יפרש רב את מחלוקת התנאים שבברייתא. אומרת הגמרא לשמואל ודאי תנאי. שמואל בוודאי מפרש את הנקמה ורב לייזר ברבי שמעון החלקו בדין הזה, שלדעת הנקמה המודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, ולדעת רב לייזר ברבי שמעון אם באו עדים, הוא חייב. אבל לרב מילי מתנאי, האם גם רב יצטרך לומר שנחלקו התנאים בדין הזה? או שהוא מפרש את המחלוקת באופן אחר, ואילו בדין מודה בקנס, כולם סוברים כמותו שאפילו באו עדים אחר כך, הוא פטור. משיבה הגמרא אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולפרש לך את המחלוקת בעניין אחר. כלומר, אנא דאמרי אני אמרתי שהמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור, אפילו לשיטת רב לייזר ברבי שמעון אמרתי את דבריי. אויל, ועד כאן לא קם רב לייזר ברבי שמעון אתם, לא חולק רב לייזר ברבי שמעון בברייתא ואמר שאף לאחר שהודע הגנב יבואו עדים ויעידו, אלא משום דקמודי מחמד ביעטותא דעדים. הגנב הודע רק משום שחשש מן העדים, הוא ראה אותם מתקרבים בבית הדין להעיד נגדו, אז הוא יקדים להודות ולהיפטר. לפיכך אין הודעתו נחשבת הודעה שתפתור אותו מלשלם. אבל אחא באופן שדיבר רב דמודה מעצמו ולא מחמת העדים, אפילו רב לייזר ברבי שמעון מודה שאפילו באו עדים אחר כך, הוא פטור. בא עכשיו רב אמנונה ומגביל את שיטתו של רב. אמר רב אמנונה, מסתבר מילתי דרב, מסתבר שדברי רב שאמר, שמודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא פטור, נאמרו רק באופן שמודה הגנב ואומר גנבתי, ובאו עדים שגנב. בזה אמר רב שהוא פטור. שהרי חייב עצמו בקרן, מאחר. ובהודעתו על הגניבה הוא חייב את עצמו לשלם את הקרן, שהרי המודה בחיוב ממון לשלם את הקרן חייב, לפיכך נחשבת הודעתו כדי לפוטרו מתשלומי כפל שהם הכנס. אבל אם כפר ואמר לא גנבתי, ובאו עדים שגנב וחייבו בתשלומי קרן וכפל, וחזר הגנב ואמר טבחתי ומחרתי, ובאו עדים שטבח ומחר, באופן זה הוא חייב לשלם ארבעה וחמישה ואינו נפטר במה שהודה על כך לפני שבאו העדים. מדוע? שהרי פטר עצמו מכלום, כיוון שבהודעתו הוא מתכוון רק לפטור את עצמו מכל דבר. ומאחר והוא יודע שהמודה בכנס פטור ולפיכך הוא מודה, לכן הוא רץ מהר להודות כדי לפטור את עצמו מכל תשלום. הודעה כזו שאין בכוונת המודה להתחייב על פיה, לפחות את הקרן, אינה פותרת. ולכן אם באו עדים אחר כך, הוא יהיה חייב לשלם את תשלומי ארבעה וחמישה. והראשונים חולקים האם דברי רב אמנונה נאמרו בכל מודה בכנס, או שלא אמר כן, אלא במקרה הזה שבאו עדים על הגניבה והודה שטבחו מחר. אבל בשאר כנסות, אפילו כשפוטר עצמו מכלום, דהיינו שעל פי הודעתו הוא לא מחויב לשלם כלום, גם כן יהיה פטור. הרמב"ן והמאירי סוברים שבכל הכנסות הדין הוא כך. אבל מביא המאירי שיש שהוכיחו מזה שאין הגמרא מתרצת את הקושייה שיקשו על רב אמנונה מרבן גמליאל שהודה שסימת עין עבדו, משמע שלא נאמרו דברי רב אמנונה אלא בגניבה ולא בשער הכנסות. ובביאור דבריהם כותב שער המלך בהלכות עבדים פרק ה' הלכה י"ז, שרק בגניבה שכבר באו עדים וחייבו על הגניבה, יש לומר שהוא חושש שיבואו ויעידו בו גם על התביחה והמחירה, ולכן קדם והודה. לפיכך אין הודעתו פותרת אותו. אבל כשמודה מעצמו, אף על פי שפותר עצמו מכלום, דהיינו שבעצם הודעתו הוא בעצם לא משלם כלום, הוא יהיה פטור. חוזרים אל הגמרא ואל דברי רבא שדוחה דברי רב אמנונה. אמר רבא, אמר לו רבא לרב אמנונה, כיפחתי לסווי דבי רב, ציערת את תלמידי בית המדרש בכך שאמרת בדעת רב דבר שאינו נכון, שכן מרבונה שידע את דברי רב היה גדול ממך, מוכח שלא כדבריך. דעה שהרי רבן גמליאל שהודה שסימת עין תבי עבדו, פותר עצמו מכלום אבא. בהודעתו הוא פטר את עצמו לגמרי, שהרי המסמת עין עבדו אינו חייב אל הכנס בלבד, וכשהוא מודה הוא פותר עצמו לגמרי. וכאמר לי, ואף על פי כן, הקשה לו רב חיסדא לרבונה, שמדברי רבי יהושע לרבן גמליאל, שאמר לו אין בדבריך כלום, שהרי אין לך עדים, משמע שאם היו באים עדים לאחר הודעתו היה חייב. ושלא כדברי רב שמודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. ולא כמישן אלי ולא תרץ רבונה לרב חיסדה שהסיבה שרבן גמליאל היה חייב ואילו באו עדים, זה משום שבהודעתו הוא פטר את עצמו לגמרי, ואילו רב דיבר רק באופן שחייב את עצמו בהודעתו, לפחות בקרן. ואם הוא לא תרץ לו כך, מוכח מזה, שגם כשפוטר עצמו מכלום ובאו עדים אחר כך, סובר רב שהוא פטור. ולכן טוען רבה לרב אמנונה, שדבריו של רב שאמר שמודה בכנס, ואחר כך באו עדים פטור, זה בכל מקרה. גם כאשר בעצם הודעתו הוא פטר את עצמו מכלום, הוא לא יצטרך לשלם כלום. ומביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן שסובר גם הוא כרב אמנונה. איתמר נמי, למדנו גם שכן אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, גנב שהודה ואמר גנבתי ובאו עדים לאחר שהודה והעידו שגנב, פטור מכפל. שהרי כשהודה שגנב הוא חייב עצמו בקרן, לפיכך מועילה ההודעה הזו לפוטרו מן הכפל. אבל אם אמר שהוא לא גנב ובאו עדים שגנב וחזר הגנב והודה ואמר טבחתי ומחרתי ובאו עדים שטבח ומחר, חייב גם בתשלומי 4 ו-5. זאת למה? שהרי פטר עצמו מכלום, כשהודה שטבח ומחר לא חייב את עצמו בכלום ולא התכוון לשלם כלום בהודעתו, ולא הודה אלא משום שידע שהמודה בכנס פטור, ולכן הוא רץ להודות. במקרה כזה אומר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, שמודה בכנס ואחר כך באו עדים יהיה חייב. הגמרא מוכיחה מהמשנה ומהברייתא כדברי רבי יוחנן. אמר רב אשי, ממתניתינו ברייתא, מן המשנה ומן הברייתא, נמי גם דייקה. גם מדבריהם יש לדייק ולהוכיח כדברי רבי יוחנן, שהמודה בכנס ולא חייב עצמו בכלום ובאו עדים, יהיה חייב. ממתניתין יש לדייק, כן, דתנן, שנינו במשנה שאמרה, גנב על פי שניים, שני עדים העידו שגנב, וטבח ומחר על פי עד אחד, עד אחד העיד שטבחו או מחרו, או על פי עצמו, שהודה בעצמו שטבח או מחר את הגניבה, משלם תשלומי כפל על הגניבה, שהרי יש על כך שני עדים, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 לטביחה והמחירה, לפי שאין שניים המעידים על כך, והמודה בכנס פטור. ויש להקשות שמכיוון שהמשנה באה להשמיע שהמודה בכנס פטור, למה לידתני, מדוע שנה התנה גנב על פי שניים וטבח ומחר על פי עצמו? הוא משמיע לנו דין מודה בכנס רק לגבי תשלומי 4 ו-5. ליטני, היה לו לשנות ולומר זאת גם לגבי תשלומי כפל, וכך לשנות את הדין. גנב וטבח או מחר על פי עד אחד או על פי עצמו, אינו משלם כנס, אלא את הקרן. שמכיוון שהודה על פי עצמו, פטור הן מכפל והן מ4 ו-5. מדוע לא ישמיענו הודה על פי עצמו לעניין כפל? אלא לאו, אלא בוודאי, לפיכך כתבה המשנה את דין מודה בכנס רק באופן הזה, מאחר והקמה שמלן, הדין הזה, באה המשנה ללמדנו שהמודה בכנס ופותר את עצמו מכלום, אם באו עדים אחר כך, הוא יהיה חייב. וכך בעצם התבהר את המשנה. גנב על פי שניים וטבח על פי עד אחד או על פי הודעת עצמו, הוא באופן הזה בלבד דלא מחייב עצמו בקרן, שהרי העדים העדים שכבר גנב הוא אינו מודה אלא לתביחה והמחירה, הוא דאמרינן, רק באופן זה אנחנו אומרים שהדין, באופן שהודה על פי עצמו, דומיה הוא דומה לדין דה על פי עד אחד, שעד אחד מעיד כנגדו, ולכן, מה על פי עד אחד, כשם שעל פי עד אחד המעיד בו שטבח ומחר, כי עתי עד אחד נוסף, כשיבוא אחר כך עד אחד נוסף, הוא מצטרף בהדי, יצטרף עם העד הראשון מחייב, מתחייב הגנב את השלומי 4 ו-5 על פי עדות השניים, על פי עצמו נמי, כך גם הדין כשהודה בעצמו ונפטר מכל מקום, כי עתו עדים מחייב, כשיבוא עדים אחר כך, הוא מתחייב את השלומי 4 ו-5. אבל באופן שגנב וטבח ומחר על פי עד אחד או על פי עצמו, ואין על הגניבה שני עדים המחייבים, דחייב עצמו בקרן, שבהודעתו הגנב מחייב את עצמו בתשלומי הקרן, שהרי הוא מודה גם על עצם הגניבה, לא אמרינן על פי עצמו דום ידע על פי עד אחד. באופן זה אנחנו לא אומרים שדין מודה על פי עצמו דומה לדין של על פי עד אחד. דהיינו שעד אחד מעיד בו מחייבו על הגניבה. זאת כיוון שכאשר עד אחד מעיד בו, אף על פי שהוא אינו יכול לחייבו, מכל מקום אם יבוא עד נוסף הוא יצטרף עם העד הראשון לחייבו. אבל כאשר הודע מעצמו, אף על פי שיבואו עדים אחר כך, הם אינם מחייבים אותו, לפי שהמודה בכנס ומחייב עצמו במשהו, ואחר כך באו עדים, אז הוא פטור. אומרת הגמרא ברייתא, ואנחנו כבר בדף ע"ה עמוד ב', רבשי מבאר את הראיה מהברייתא שממנה יש לדייק את דברי רבי יוחנן, שהמודה בכנס ופטר עצמו מכלום על ידי הודעתו, ואחר כך באו עדים, הוא כן יהיה חייב. דתניא, ולמרות שזו משנה במסכת שבועות בדף ממתת עמוד א', קורא לרבשי ברייתא, משום שמקודם הוא הביא ראיה מהמשנה אצלנו. לכן כאשר הוא מביא ראיה ממשנה במקום אחר, הוא קורא לה ברייתא, כלומר משנה חיצונית, ממקום אחר. כך מבאר התוספות ראש. ואילו התוספות ריד אומר, שרבשי ידע שאפשר לדחות את הראיה כפי שדוחה זאת הגמרא לקמן, ולכן הביא ראיה מהברייתא שדרכה להוסיף על המשנה, ובוודאי התכוונה לחידוש הזה. והגמרא דוחה שגם הברייתא לא חידשה אלא כדברי המשנה. אם כן מביא רבשי ראיה מן הברייתא, שממנה יש לדייק את דברי רבי יוחנן שהמודה בכנס ופטר עצמו מכלום ואחר כך באו עדים חייב. נתניה שנינו בברייתא עם ראה גנב ועדים שממשמשים ובאים, מתקרבים לבוא ולהעיד עליו שגנב ולחייבו כפל, וקדם ואמר לבית דין גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי אותם, אינו משלם אל הקרן, מאחר והודה על הגניבה, לפיכך אף על פי שבאו העדים אחר כך והעידו שגנב וטבח או מכר, הוא פטור מן הכפל, ומכיוון שפטור מן הכפל, פטור גם מתשלומי 4 ו-5. וזאת, לפי שאין חיוב 4 ו-5 נוהג במקום שאין חיוב כפל. ולכאורה יש להקשות, למה לי למתנה ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי? למה שונה התנה ואמר אבל לא טבחתי ולא מכרתי? כלומר שלא הודע הגנב אלא על הגניבה ולא על התביחה ועל המחירה. ניתנה, היה לו לשנות. או גנבתי, או טבחתי, ומחרתי. דהיינו, בין אם הודע הגנב רק על הגניבה, ובין אם הודע רק על התביחה או מחירה, הוא פטור מתשלומי הכנס. אלא מזה שהתנא לא שנה זאת, הקמשמלן, דבר זה הוא בא להשמיענו, שהמודה בכנס ואחר כך באו עדים, אינו פטור אלא באופן שחייב עצמו בקרן. אבל אם פטר את עצמו מכלום, הוא כן חייב. לפיכך, תאמה דאמר גנבתי, הוא דחייב עצמו בקרן דפטור, דווקא בזמן שהודה ואמר גנבתי, שבה הודעה הזו הוא מחייב את עצמו בתשלום הקרן, באופן זה הוא פטור מכפל משום שהודה בכנס והמודה בכנס פטור. אבל אם אמר לא גנבתי, ובאו עדים ואמרו שהוא גנב וחייבו לשלם קרן וכפל, ואחר כך חזר ואמר טבחתי ומחרתי ובאו עדים שטבח ומחר, דה לא חייב עצמו בקרן, שבאופן הזה אין הגנב מחייב את עצמו בקרן, על פי הודעתו, שהרי העדים הראשונים שהעידו שגנב חייבו הוא כבר לשלם, באופן כזה חייב הגנב בתשלומי 4 ו-5 על התביחה והמחירה, ואינו נפטר משום הודה בכנס. על מה מוכח מכאן? שהודעת תביחה, שההודעה על התביחה והמחירה לחוד, לב הודעה היא, אינה נחשבת להודעה כדי לפוטרו מתשלומי 4 ו-5, מאחר שהודעה כזו אינה מחייבת אותו כלום. ואם כן ראיה לרבי יוחנן שאמר שהמודה וכנס ופטר עצמו מכלום ואחר כך באו עדים, הוא יהיה חייב לשלם. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו של רבשי מהברייתא ואמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה מהברייתא הזו לרבי יוחנן, לפי שיש לומר, היא גוף הקמשמלן, דין זה עצמו, האמור בברייתא, היא באה להשמיענו. וכיוון דאמר הגנב גנבתי ונפטר מכפל, אף על גב דאמר לא טבחתי ולא מכרתי, ואחר כך באו עדים שטבח ומחר, פטור גם מתשלומי התביחה ומחירה. מה הייתה מה? מה הטעם שהוא פטור? משום שתשלומי 4 ו-5 אמר רחמנה, ולא תשלומי 4 ולא תשלומי 3. התורה חייבה את הטובח ומוכר, שור עושה, לשלם תשלומי 4 ו-5, כולל בו גם תשלומי קרן וכפל, דהיינו. שהקרן עם הכפל ועם הכנס על התביחה ומחירה יהיו ביחד 4 לשה ו-5 לשור. אבל לא חייבה התורה לשלם תשלומי 4 ולא תשלומי 3. ומכיוון שהודה הגנב ונפטר מתשלומי כפל, נמצא שאם יתחייב לשלם על התביחה והמחירה על פי העדים, הרי לא ישלם אלא 3 לשה ו-4 לשור. הקרן והכנס על התביחה והמחירה, תשלום כזה לא חייבה התורה. עכשיו מבררת הגמרא, האם כבר נחלקו תנאים בדין הזה של רבי יוחנן ורב אמנונה, שהמודה בכנס, ועל ידי הודעתו פטר עצמו מכלום, דהיינו שהוא לא צריך בפועל לשלם כלום, שאם יבואו עדים לאחר מכן ויעידו נגדו, הוא יהיה חייב לשלם. לאמא כתנאי, אולי נאמר שנחלקו תנאים בדין הזה, שכן שנינו בברייתא, אם היו שניים מעידים על אדם שגנב שור עושה, והיו שניים אחרים מעידים אותו עליו שטבח ומחר אותם, ולאחר מכן הוזמו עידי גניבה, באו עידים ואמרו שעידי הגניבה היו עמהם במקום אחר באותה שעה שמעידים שנעשתה הגניבה, בטלה עידותם של עידי הגניבה, והעידות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. מאחר והתבטלה עידות הגניבה, התבטלה גם עידותם של עידי התביחה ומחירה, שהרי אם לא גנב, גם לא טבח ולא מחר. ועידי הגניבה שזממו לחייב את הגנב כפל, משלמים לו כפל, והוא פטור. כלומר, מאחר והוזמו עידי הגניבה, נמצא שעידי התביחה והמחירה מוכחשים. ואם כי אמנם לא הוזמו, שהרי אין הזמה אלא באופן שהעידים סותרים את גופה של העידות ואומרים שהיו עמם במקום אחר באותה שעה, ולכן אינם משלמים 4 ו-5 לגנב, אבל עידותם בתילה כדין עידות מוחשת. משיכה הברייתא ואומרת, ואם הוזמו עידי התביחה, שבאו עדים ואמרו שעידי התביחה היו עמהם במקום אחר באותה שעה שהם מעידים על התביחה, ואילו עידי הגניבה לא הוזמו, אז הוא, הגנב, משלם לבעלים תשלומי כפל על פי עידי הגניבה, והן, עידי התביחה, משלמים תשלומי 3 לגנב, כפי שזממו לחייבו בעידותם על התביחה. משום סומכוס אמרו, בשמו של התנא סומכוס אמרו, הן, עידי הגניבה, משלמים לגנב תשלומי כפל, והוא הגנב משלם לבעלים על התביחה תשלומי 3 לפר ותשלומי 2 לעיל. ומיד מבררת הגמרא את שיטתו של סומכוס. תחילה מבררת הגמרא את דברי סומכוס, ומתוך כך היא תולה את מחלוקתו עם חכמים בדין מודה בכנס שפטר עצמו מכלום. מבררת הגמרא, היה קאי סומכוס, על איזה דין בברייתא חלק סומכוס עם תנא קמא? אילי מה ראישא, אם נאמר שהוא חולק על הדין האמור בתחילת המשנה, שהוזמו עידי הגניבה, בזה בא סומכוס לומר, שעידי הגניבה משלמים כפל הגנב כדין עידים זוממים, והגנב משלם לבעלים על התביחה 3 ו-2, לפי שעידי התביחה לא הוזמו, נשאלת השאלה, ליטלי לסומכוס, עידות שבטלה מקצתה בטלה כולה? האם סומכוס אינו סובר את הכלל, שעידות שבטלה מקצתה בטלה כולה? ואם כן, עידות התביחה ומחירה הרי בטלה מקצתה, שכן עידי הגניבה הוזמו, ואם אין גניבה, אין תביחה ומחירה. אז לא ייתכן להעמיד שאלו הם דברי סומכוס. ואלה אומרת הגמרא, הסיפה, נאמר שדברי סומכוס נאמרו על הדין האמור בסוף המשנה, שהוזמו עידי התביחה, ועל הדין הזה בא סומכוס ואומר שהעידים משלמים כפל, והגנב משלם 3 ו-2. אבל הגמרא דוחה גם את האפשרות הזו, שהרי שפיר כאמרי רבנן, יפה הוא הדין שאמרו חכמים, שהוא הגנב משלם לבעלים תשלומי כפל מאחר ועידי הגניבה לא הוזמו, ובעצם העידו עליו שהוא גנב, וגנב חייב בכפל, והם, עידי התביחה, משלמים תשלומי 3 לגנב, כפי שזממו לחייבו. אז למה סומכוס חולק על תנא קמא? למה סומכוס חולק על חכמים? אלא על כורחנו לומר, מילתא אחריתא איכא בעיניו. דבר נוסף אמרו חכמים שלא נאמר בדבריהם בפירוש, ובעניין זה חלק עליהם סומכוס. וכדי שיתפרשו דברי סומכוס יפה, חייב אתה לומר שבדבר הבא הם נחלקו. כגון דעתו בית רי, באו שני עדים ואמרי לי, אמרו לו לגנב, גנב תשור עושה. אמר לו, הוא אומר הגנב לעדים, אין, כן, נכון הדבר, גנבתי. וטבחתי ומחרתי את דבר הגניבה. מי הוא? אבל לא בפניכם גנבתי. ואייתי סעדי, ואז אמינו, והביא אכן הגנב עידים שהזימו את עדי הגניבה ועידו דלא באפי הוא גנב, שהוא לא גנב בפניהם, מאחר והם היו במקום אחר באותה שעה. והייתי בעל הבית צעדי וחזר בעל הבית, בעל השור הנגנב והביא עידים אחרים, ואז הידו בי דגנב וטבח ומחר, והעידו בו בגנב שהוא גנב וטבח ומחר את השור, ובהודעת תביחה כמפלגי, ונחלקו חכמים וסומכוס, האם הודעת הגנב על התביחה והמחירה, פותרת אותו מתשלומי 4 ו-5, כן או לא. כלומר, מה שהוא הודע לגניבה לדברי כולם, לא פותר אותו מתשלומי כפל. ואף על פי שהודע עליה לפני שבאו העדים האחרונים וחייבו, הודעתו אינה נחשבת. לפי שלא הודע כן, אלא משום שראה את הראשונים העדים עליו. אבל ההודעה לתביחה ומחירה שהודע מעצמו ולא מחמת העדים הראשונים, שהרי הם לא ידעו על התביחה או המחירה כלל, אלא רק על הגניבה, בזה נחלקו סומכוס ורבנן. ומה צדדי המחלוקת? דרבנן סברי, אף על גב דו הודעה דגניבה מחמת עדים ודקמודה, הודעה דתביחה, הודעה היא. אף על פי שההודעה לגניבה הייתה מחמת העדים ואינה פותרת אותו מתשלומי כפל, מכל מקום ההודעה לתביחה נחשבת הודעה, מאחר ולא הודעה מחמת העדים, ואף על פי שבהודעה הזו הוא לא מחייב את עצמו בכלום. בכל זאת זה נחשב כהודעה בכנס ופטור מתשלומי 4 ו-5. לפיכך העדים הראשונים משלמים את הכפל כדין עדים זוממים, והגנב נותן אותו לבעלים משום עדותם של האחרונים, ופטור מתשלומי 4 ו-5 לתביחה או מחירה. אילו סומכוס סבר, כיוון דהודעה דגניבה מחמת עדים ודקמודה, מאחר וההודעה לגניבה הייתה מחמת העדים ואינה פותרת, נמצא שכשהודעה לתביחה אין הגנב מחייב את עצמו בכלום, ולכן ההודעה דתביחה עליו הודעה. גם ההודעה לתביחה אינה נחשבת לפוטרו מתשלומי 4 ו-5, כי המודה בכנס ופטר עצמו מכלום, אם באו עדים אחר כך, יהיה חייב. ולפיכך אנח עדים כמה ידע הזמינו, אותם העדים הראשונים שעידו על הגניבה שהוזמו, משלמים תשלומי כפל הגנב לפי שזממו לחייב את הגנב בכפל, והוא, הגנב, משלם לבעלים כפל, ועל התביחה והמחירה משלם תשלומי 3 לפר ו-2 לעיל, כדי להשלים לתשלומי 4 ו-5. נמצא שחכמים וסומכוס נחלקו במחלוקת רבונה עם רב יוחנן ורב אמנונה, שלדעת חכמים המודה בכנס פטור אף על פי שפטר עצמו מכלום, כשיטת רבונה, ולדעת סומכוס, אם פטר עצמו מכלום, אין זו הודעה, וכשיבואו עדים יחייבו, כשיטת רב יוחנן ורב אמנונה. דוחה הגמרא ומבארת את מחלוקת חכמים וסומכוס באופן אחר. אמר רב אחא בריידר אביקה, לא, בעניין זה לא נחלקו חכמים וסומכוס, ואפשר לומר דכולי עלמא הכל מודים שהודעה דתביחה, לאו הודעה היא, גנב שהודעה על תביחה ומחירה ולא הודעה לגניבה, אלא העדים הם שחייבו, לא נחשב את ההודעה הזו כדי לפוטרו כשיבואו העדים, כיוון שאינו מחייב את עצמו בכלום, וחייב בתשלומי 4 ו-5 כפי שאמרו רבי יוחנן ורב אמנונה. אלא, בעדות שאי אתה יכול להזימה כמפלגי. חכמים וסומכוס נחלקו באופן שאי אפשר לקיים בעדים האחרונים דין הזמה. כל עדות שמתקבלת בבית דין צריך שתהיה אפשרות להזים את העדים, שכן נאמר בספר דברים פרק י"ט פסוק ח', ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר עד. ואחר כך נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. עדות שאתה יכול להזימה הרי היא עדות, ואם אין אתה יכול להזימה, אינה עדות. והחידושי הרים חוקר בטעם הדין הזה, האם הוא משום שחוששים שמה העדים משקרים, מאחר ואינם יראים שיזימו אותם, או שלא חוששים שמה הם משקרים, אלא גזירת הכתוב היא שצריך שתהיה העדות ראויה להזמה. אם כן, מחלוקת סומכוס וחכמים, בעדות שהיא אתה יכול להזימה. אומרת הגמרא כגון, דעתו סעדי באו עדים לבית דין ואמרי לה, אמרו לגנב, גנבת. ואמר לו הגנב, אכן גנבתי וטבחתי ומחרתי, מי הוא אבל לא בפניכם גנבתי, אלא בפני פלוני ופלוני אחרים גנבתי. והייתי סעדי והביא הגנב עדים, והזמינו דלא באפי הוא גנב, והזימו את עדי הגניבה והעידו שלא בפניהם הוא גנב. מאחר, והעדים הללו היו במקום אחר באותה שעה. ועתה ובאו אותם פלוני ופלוני שאמר הגנב שבפניהם גנב, והסעידו ביעידו נגד הגנב דגנב וטבח ומחר. ובאק המפלגי, בסברה הזו נחלקו חכמים וסומכוס. דרבנן שפטרו מתשלומי 4 ו-5 סברי, הם סוברים, שמאחר והודעה גנב תחילה בעידותם של האחרונים, אביה לעידות שהיא אתה יכול להזימה, עידות האחרונים היא, עדות שאי אפשר להזימה, שהרי הגנב מודה שגנב וטבח בפניהם, וכל עדות שהיא אתה יכול להזימה לא אביה עדות. לפיכך, אין הגנב חייב על הגניבה והתביחה, מחמת העדים הללו, אלא משלם לבעלים קרן על פי הודעתו, ופטור מתשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5 כדין מודה בכנס. ואילו העדים הראשונים שהוזמו, משלמים לגנב כפל כפי שרצו לחייבו. וסומכוס חולק וסבר, שעדות שהיא אתה יכול להזימה אביה עדות. נחשבת לעדות, לפיכך העדים הראשונים שהוזמו משלמים תשלומי כפל לבעלים במקום הגנב, והגנב מוסיף ומשלים לתשלומי 4 ו-5 על פי עדותם של האחרונים. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שסומכוס סובר שעידות שאין אתה יכול להזימה כשירה, והקיימלן והרי הלכה היא בידינו דעידות שהיא אתה יכול להזימה, לא אביה עידות, היא אינה עידות. מדרצת הגמרא, אני מילי הדין הזה שעידות שהיא אתה יכול להזימה אינה עידות? אינו אמור אלא איך דלא ידי, במקרה שהעידים אינם יודעים באיזה יום ובאיזה שעה הייתה הגניבה דלקה לעידות כלל, שבכזה אופן אין קיום לעידות כלל, שרי יש לחשוש שמה הם שקרנים, ולפיכך הם נמנעים מלציין את היום והשעה כדי שלא יוכלו להזים את עידותם ולומר, אימנו הייתם באותו יום ובאותה שעה במקום אחר. אבל אחה, באופן שנחלקו חכמים וסומכוס שהסיבה שאי אפשר להזים את העידות אינה מחשש שמה הם שקרנים, שרי אדר אבא, הסיבה שאי אפשר להזימה היא משום, סייעו אהודקה מסייע לי, הגנב עצמו מסייע לדבריהם ומודה שגנב את אבך ומחר בפניהם. והודעת בלדין כמאה עדים נחשבת. לפיכך סובר סומכוס שעדות כשרה היא ומשלם הגנב על פיהם עוד שניים ושלושה כדי להשלים לתשלומי ארבעה וחמישה. ואת הכפל משלמים העדים הראשונים עבורו. נמצא שהודעתו על שגנב וטבח ומחר אינה פותרת אותו מכלום, כי ההודעה על הגניבה אינה פותרת אותו מתשלומי כפל, כי הודעה רק מפחד העדים הראשונים שאמרו לו גנבת, ולא מחמד שרצה לשלם. ואילו ההודעה על התביחה אינה פותרת אותו מתשלומי ארבעה וחמישה, כיוון שלא חייבת עצמו כלום בהודעה הזו. והודעה שאינה מחייבת לא פותרת מהכנס. האור שמח מבאר שחכמים וסומכוס נחלקו בסברת הדין שעידות שאין אתה יכול להזימה אינה עידות. סומכוס סבר שהטעם הוא משום שחוששים שמה העדים משקרים, ולכן במקום שהבעל דין מסייע להם ואומר שגנב עידותם כשרה אף על פי שאי אפשר להזימה, ואילו חכמים סוברים שסיבת הדין הזה של עידות שהיא אתה יכול להזימה אינה עידות זו גזירת הכתוב, ולכן גם כאשר הבעל דין מסייע להם לעידותם, בטלה העידות. מקשה הגמרא על דברי סומכוס, אמר מר שנינו בברייתא לעיל בדברי סומכוס, הן משלמים תשלומי כפל, העדים הראשונים שהוזמו משלמים בעבור הגנב תשלומי כפל הבעלים, ומשמע שהם חייבים לשלם בעבורו הן את הקרן והן את הכפל. וקשה, מי דגמודי דגנב, קרן בא ישלומי, מאחר והוא מודה שהוא גנב, הוא חייב לשלם את הקרן, אמנם את הכפל מובן, מדוע חייבים העדים הזוממים לשלם בעבורו לפי שהוא כנס, ובשעה שעידו לשקר, יכול הגנב היה להודות ולהיפטר, שהרי עדיין לא עמד בדין ונמצא שזממו לחייבו לשלם מה שאינו חייב. אבל את הקרן שהוא חייב כבר משעה שגנב, אין הם מפסידים לו דבר בעידותם, מדוע הם חייבים לשלמו? מתרצת הגמרא, אמר רבי אלעזר משמי דרב, תני, תשנה בדברי סומכוס, תשלום דחפל, תשלום הכפל, כלומר, את הכפל בלבד הם משלמים העדים הזוממים, אבל את הקרן אכן משלם הגנב. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, מוצאי עשרה במנחם אב תשע"ו, סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה ללמוד את דפינו היומי, דף ע"ה, ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעוד שבע שעות, בוקרו של יום שני י"א במנחם אב תשע"ו, ונלמד דף ע"ו ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.